כן. היינו פסקה ד', לא סיימנו, לא?
כן.
כן. מה שדיברנו זה כך, בואו נקרא את זה במהירות. מהלך כל הישו הוא בנוי על יסוד התשובה, כל המציאות מיוסדת על תשובה, הוויות מתגלות בתור ירידה מהאלוהיות והאומנמיות. אמרנו שיש את הרצון האלוהי האידיאלי, ושם הכל כלול באלוהות במדרגת שלמות אין סוף. אבל כאשר זה מתגלה בצורה של הוויה, זה מתחיל להיות מוגבל, שהיא כמו השפלה ומיטה נוראה, אשר כל הירידות שבעולם מדרגה לדרגה מריבוי כישרון וקניין ומאות כישרון וקניין לא ישבו לה. כמו שדיברנו, שזה בעצם, למה קוראים לזה מוות? בגלל שזה ביטול השלמות אינסוף. כלומר, כל דבר שהוא מוגבל זה פער אינסופי בין שלמות האינסוף לבין ההוויה עם גבולותיה. כל זה נעשה על פי המשקל העליון של שפיטת הצדק, המשרת משפט הוויה ולתאר כל יציר נברא. כלומר, אנחנו צריכים את המשפט האלוהי, צדק אלוקי, ויש בחסד עליון של עולם חסד יבנה, ואמרנו, הרצון האלוהי זה להטיב, זה החסד, זה ההשפעה. זה ההשפעה עד כמה שאפשר שתהיה רחבה בלי גבול, אבל אי אפשר בלי גבול, כי אז לא יהיה למציאות קיום. לכן אנחנו צריכים את מה שיגביל את החסד, משום מידת הגבורה והדין של רוח אלוהים החפצת על פני המים. רוח אלוהים, כמו שרש"י אומר שם בתחילת פרשת בראשית, רוח אלוהים זה מידת הדין. כלומר, הדין זה מה שמגביל. כמו שסברנו פעם שעברה, כשאומרים לך, אתה צריך לנהוג באופן מסוים, מגבילים אותך. אתה לולי זה שהיה חוק, אתה היית מתנועע בצורה חופשית, בא חוק ומגביל אותך. אומר לך, כאן אתה לא תחנה, אומר לך, בשעה כזאת וכזאת אסור לך להשמיע מוזיקה, אומר לך החוק, במקום כזה וכזה אסור לך להיכנס, וכן הלאה. נכון? החוקים תמיד הם יוצרים גבולות. זה מידת הדין, תודה רבה. זה מידת הדין המגבילה. וככה גם ביחס לעולם, להוויה, אנחנו רואים את הגבול של העולם שאנחנו נמצאים בו, הוא לא אינסוף, הוא לא אלוקות, ולכן היה צורך בשיתוף של מידת הדין, כן? שתגביל את החסד האלוהי. זה גם הגבורה, כן? מה הגבורה עושה? כשאתה מתגבר על משהו, כמו שהזכרנו פעם שעברה, אתה מצמצם אותו, נכון? אתה מתגבר, נניח, יש לך איזשהו בעל חיים שמנסה להזיק, ואז אתה תופס אותו. אתה מתגבר עליו. מה אתה עושה? אתה מצמצם את התנועה שלו. כל התגברות היא צמצום וכבישה. כך גם איזהו גיבור הכובש את יצרו. כן? זאת אומרת, אתה רוצה להתפרקד במיטה, למרות שהגיע זמן התפילה בבוקר, יברך עליהם את החיים, ואתה כובש את הרצון הזה. איזה מין רצון כזה ואיזה עינוג הגוף, אתה כובש את הרצון, אתה לא נותן לו לבוא לידי ביטוי. זה תמיד גבורה, גבורה זה כבישה. צריך לרוץ וקשה לך, כי אתה מעדיף ללכת באופן נינוח. אז מה אתה עושה? אתה כובש את התנועה הזאת של הרצון, ואתה מנהיג את עצמך באופן מסוים, בשונה מהתנועה הטבעית. אמנם ירידה זו הלא יסוד העלייה העליונה גנוז בה. לפני סדר זמנים היא. כן, אותה ירידה. הרי העלייה כרוכה כבר בה, ותום רבה של המשפט והרי אל של הצדקה יחדיו יישקו. כן, זו לפני סדר זמנים, הכוונה בעצם לפני הופעת המציאות. הזמן זה התנועה של העולם. איך נוצר זמן? זמן תמיד נוצר דרך המושג של התנועה, באופן פשוט. כי יש לנו לפני ואחרי. אם הכל סטטי, אין זמן. איך תגדיר את הזמן? מה תגיד? זה קודם לזה, הרי הזמן זה מסדר לנו. אז אתה צריך איזושהי השתנות כדי שתגדיר איזשהו זמן. אבל לפני שיש לנו עולם ששייך בו את התנועה, אז אין לנו את המושג של הזמן. אז אומר הרב, הירידה הזאת היא מהאלוהיות לעולמיות, כן, יסוד העלייה העליונה גנוז בה, ולפני סדר זמנים היא, הרי העלייה כרוכה כבר בה, אותו מרבה של המשפט וראל של הצדקה, יחדיו יישקו. מה הוא מתכוון? רכב אנשי יסוד המציאות הוא באינסוף שלמות האלוהי, זה היסוד של הכל, אז יש לכל המציאות לאן לשאוף. היסוד שלה, כמו שם היא התחילה. נכון שזה שאיפה שאף פעם לא תסתיים, אבל זה בדיוק מה שנותן את המשמעות כל הזמן. מה שנותן את המשמעות זה שיש לך לאן לשאוף. אין מיצוי. זה שאין מיצוי, זה אומר שיש כל הזמן תנועה של השתלמות והתפתחות. והולכים לדברים בררים שווים לאיתנם, ביתר שאת ברוח האדם, שהתשובה היא חלקו ונחלתו. כן, שווים לאיתנם, הכוונה לחוזקם. שהתשובה היא חלקו ונחלתו של האדם. התשובה, כלומר, המהלך הזה של ההתפתחות האינסופית. והיא דוגמה לכל היש ברום רוממות ושפל תחתיות. לפי זה, כמובן, גם התשובה שייכת גם אצל צדיקים גמורים. כי המדד של השלמות שאנחנו מדברים עליו הוא לא מדד מוגדר ומוגבל, זה עד אינסוף. ולכן גם אנשים שבדרגות הכי גבוהות שאפשר, כלומר גם במובן הזה משה רבינו וכל מי שזה לא יהיה, שהגיעו לשיא המיצוי של מה שבני אדם יכולים בתוך המסגרת הגוף, עדיין הם שואפים למה שהגוף כרגע לא מאפשר. זה שאיפה בלי גבולות בעצם, שכל הזמן יש רצון ליותר ויותר ויותר ויותר. וגם אם לא מצליחים לממש, יש התפתחויות שקורות, מתרחשות בתודעה של האדם וברצון של האדם. אדוני מעון אתה היית לנו בדור ודור, בטרם הרים הולדו ותחולל ארץ ותבל ובעולם ועד עולם אתה אל. ומה הפסוק הזה בא לומר? לפי מה שראינו, שכוונה עוד לפני ההוויה, יש לפני המציאות, יש אלוקיות. תשב אנוש עד דקה, פסוק דבר על התשובה, ותומר שובו בני אדם. כלומר, בני אדם הם נמצאים בשפלות, ודאי יחסית לשלמות של האינסוף, אבל גם יחסית למה שאנחנו מסוגלים מבחינת עצמנו, ויש כל הזמן תנועה של תשובה והשתלמות. כל מה שאנו מתבוננים יותר, עד כמה הדברים היותר פרטיים שבהוויה רוחנית וחומרית יש בהם משום זהירות וכימות של כל הכללים, בכל קוטין יש בו צללים של גודל ועומק ישותו, שוב לא נתפלא כלל על רז התשובה החודר כל כך למקדם שאדם חודר ובהולך מראשית תומפת הלך מחשבתו והשקפת עומד פרטיות דיקי מעשה ותיאורי מידותיו. הדברים הולכים וחוזרים בפעולתם והלכים ההיסטוריים של כללות האדם. זה אומר פה הרב, ככל שאנחנו יותר מתבוננים על המציאות, אנחנו רואים שהמציאות כולה בנויה על עקרונות דומים, בין הדברים הקטנים, בין הדברים הגדולים. זה מה שהוא אומר, עד כמה הדברים היותר פרטיים שבהוויה הרוחנית והחומרית יש בהם משום זהירות וכימות של כל הכלליים. כן, כנראה הוא רומז גם כן למה שהתחדש במדע על כוח המשיכה. כוח המשיכה, אנחנו יודעים שהוא קיים בין העצמים הקטנים ביותר שאנחנו מסוגלים לראות בדעתנו, יש כוח משיכה, ובין העצמים הגדולים ביותר, וזה על פי בדיוק אותו עיקרון של יחס בין המסה של החומר לבין המרחק בין הגופים האלה, וזה בדיוק אותם עקרונות. אתה יכול לעשות חשבון של משיכה של שני אטומים, זה חלקיקי חומר קטנטנים, למשיכה של שני כוכבים אדירי מימדים. זה בדיוק על פי אותו עיקרון. ואתה רואה שהמציאות בין האדירת מימדים ובין הקטנה ביותר היא על פי אותם עקרונות. מה זה בעצם אומר? זה אומר שיש פה מגמה אחת כוללת לעולם. כמו שאנחנו יותר מתפתח, אנחנו מתחיל לראות גם כן הקשרים רוחניים, מוסריים. זאת אומרת, אנחנו נראה לדוגמה איך מציאות מונגת על פי עקרונות של חסד וצדק בפרטים הקטנים שלה ובפרטים הגדולים שלה. הכל על פי אותו עיקרון, שהוא לא נתפלא כלל רז התשובה חודר כל כך למקן נפש האדם. כן, זאת אומרת, אם אמרנו שתשובה זה בעצם התנועה הזאת מלמטה כלפי מעלה, כלפי האינסוף האלוקי, וחודר הוא והולך מראשית תעופת הלך מחשבתו והשקפת עולמו של האדם. זאת אומרת, מהלך התשובה מתחיל מהמחשבות ומגיע עד פרטיות דיוקי מעשיו ותיאורי מידותיו, כן, עד הדברים הכי קטנים של המעשים הקטנים. והדברים הולכים וחוזרים לפעולתם האחים ההיסטוריים של כללות האדם. כן, נוכל לראות גם לא רק איך זה מתגלה אצל האדם הפרטי, אלא גם זה מתגלה במין האנושי. ומה מתכוון הרב לומר? שאנחנו רואים שגם כללות המין האנושי יש תהליכי תשובה. עולם בעתיד, העבר היה עולם של בורות ועולם של אלילות. בעולם של הבורות והאלילות פינת מקומו לעולם של חוכמה, ועולם שרואה באלילות אבסורד, הוא שייך כבר לתפיסה בערך את האלוקות כמציאות שאיננה גופנית. אז גם בהיבטים המחשבתיים, גם בהיבטים המוסריים וגם בהיבטים הרוחניים, האנושות באופן כללי היא במהלך של התפתחות ותשובה. ולא רק האדם הפרטי, כשנדע עוד יותר את הערך האיכותי של האדם ורוחו, את הזיון שהוא נותן למציאות דעת בעתו, כלומר ככל שאנחנו נבין את הקשר בין האדם לבין העולם וכמה אנחנו משפיעים על המציאות, כמו שמתאר את זה בהרחבה בספר נפש החיים שם בפרקים הראשונים, כמה אנחנו כבני אדם משפיעים על כל המציאות, כמה הרצון שלנו, כמה המחשבות שלנו משפיעות על העולם כולו, מיד נביט בבהירות על היחס המזהיר של התשובה הגדולה הקוסמית. כלומר, אז מתוך זה נתחיל להבין, אנחנו מדברים על מהלכי תשובה שנוגעים לכללות המציאות. כן, קוסמית זה כוונה כללות המציאות. במובנה יותר רחב, יותר עמוק ויותר עם תשובתו של האדם יחידי והציבורי. זאת אומרת, יש פה הקשרים שלמראית עין הם לא כל כך נראים, אבל הם קיימים. שהרצונות שלנו, המחשבות שלנו, הכל משפיע, למרות שזה לא נראה לנו כל כך משמעותי. מה זאת אומרת? אם אני רוצה, אם אני עכשיו חושב, אני עכשיו יודעים פה בחדר הזה, זה משפיע על כל המציאות? התשובה היא כן. זה משפיע על כל המציאות, ואם חלילה האדם עושה עכשיו ברגע הזה עבירה, זה גם אדם ישראלי משפיע על כל המציאות. שעל אופני הסובבים מתגלגלים כל תכסיסי החיים המעשיים והרוחניים. כן, זאת אומרת, כל המציאות היא מושפעת ממהלך התשובה הכללי הזה שנוגע לכללות העולם ומגיע עד לפרטי חייו הקטנים של האדם ממעמקים פרטיך השם. טוב, עד כאן.